נטייה מהשם.
כל השאלה, חטא, לא חטא, וכל המפקות, מה שאמרנו שייתכן בהחלט, שהנביא חזר בו בעקבות. עובדה שבמקום אישה אחת היו אלף. ואז הוברה למפרע שכל העניין בגדר של לא ראוי, והן מחשבות כמו שניתן לפרק י"א כגויות גמורות, לכן אמר המלך שלמה אהב, לא למר ויקח, וזה בעצם ביטוי כמו שאמרת שמשון, ויאהב אישה אבישן מנחל שורק, כן, כלומר אהב כמו אצלנו התאהב, כלומר הביטוי לא ראוי. לגבי כל השעה, מה שנאמר כל האומר שלמה חטא, אין פה צורך ללכת לדחוקים גדולים, שבת פרו, אני יודע, חזי לשולחן מלאכים, אז כנראה התכוונה לשם שמיים, כן? כיוון שהיא לא רוצה לשולחן מלאכים, כשלא קיבלו גרים כל ימי דוד ושלמה. על פניו נראה שבאמת כל האומר שלמה חטא אינו לא טועה בגדול, עוסק בזה שלא הוא בנה את הבמות ולא הוא שם עבד את העבודה הזרה, אלא פשוט ברגע שנחלש והאנשים שלו פה היו מבוגרות, הם עשו מה שהם רצו, האחריות עליו, אבל ייתכן בהחלט שהדבר הזה גם לא היה לרוחו, אבל בואו נגיד היה מדי חלש בכדי למחות על העניין הזה, והאמירה הזאת בהחלט יכולה להתקבל על הדעת. ושוב, גם לגבי האנשים, גם אם נגיד שמלכתחילה, לא יודע, לקרמת על קפה השכינה, נראה לי קצת מוגזם הביטוי שבדיוק חשב באישה ה-689 שלו לקרב אותה תחת קפה השכינה. אבל בואו נגיד, המגמה הכללית הייתה להשפיע על כל העולם ולהביא ולקרב את כל העולם, ושיבואו לראות את המקדש ושיבואו לעשות את כל הדברים האלה. כל זה נכלל בגדול ולקרבן תחת קפה השכינה, כן, בגדול. אבל השאלה של המחירים, אתה בונה גג כזה גבוה, מסתננים לך פנימה כל מיני מחירים שבסופו של דבר מתברר שאתה לא יכול לשלם אותם, כן, וזאת הייתה הטעות. ולכן באמת אומרת הגמרא, לא ירבה לנשים ולא ירבה לסוסים, שהתורה לא קבעה טעם הדקרה. כלומר, ויש בזה אמירה, יש בזה אמירה, הייתי אומר, מאוד מאוד חשובה. ומפני מה לא נתפרשות האמת? מעבר לעניין המקומי, מפני מה לא נתפרשות האמת תורה? עצם התפרשות האמת תורה בכל דבר, אז הייתי יכול לסכם את כל התורה במשפט אחד. התורה בעצם רוצה מאיתנו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתקן עולם במלכות שלה. זה באמת. שנתקרב לקדוש ברוך הוא ונתקן עולם במלכות שלהם. התורה נתנה לנו כל מיני עצות איך לעשות את זה, וכל דבר היא נתנה את הטעם, ומשהו שכשהטעם לא שייך אז אולי נתקרב לקדוש ברוך הוא בדרך אחר, אבל זה מה שהתבא מאיתם. ואם מגיע את הספר מי השילוח ומיוחס למרדכי יוסף מאיזביצ'ה, גדול תלמידיו של הרבי מקוצק, כלומר שאנחנו כבר הולכים בו לאיזה מין שכזאת ש לך תדע מאיפה בא. אז מישהו ראה פה פעם את הספר מהשילוח? בסדר, אז בואו נסביר. זה ספר ש בואו נגיד הופך עלינו את כל המושגים ואת כל התורה ואת כל האישים ואת כל הדברים מהתחלה ועד הסוף, אבל לא משנה כרגע, כן? לא זוהי הנקודה שחשבה לנו. הוא משתמש ממש שולף על את המושג הוראת שעה. כלומר, בעצם אצלו כל התורה היא הוראות שעה. כלומר, התורה ניתנה למצב סטנדרטי, שזאת באמת שהדרך להגיע אל הקדוש ברוך הוא היא הדרך שנאמרת בתורה. אבל בכל מצב ומצב יש לך איזושהי הוראת שעה שאומרת, כן, אבל במצב הזה אי אפשר לעשות את זה, אז לכן יש צורך ללכת בדרך אחרת. והוראת שעה של אליהו בהר הכרמל, אז ההוראת שעה של אליהו בהר הכרמל הופכת להיות איזה מין הלכה קבועה בכל עת ובכל שעה. והאמירה שלא נתפרשו טעמי תורה אומרת לנו שיש שני דברים: המגמה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתקן עולם במלכות שדי היא ללא ספק מגמת על ואסור לשכוח. אבל המגמה הזאת חייבת לעבור דרך נתיבים מסוימים, דרך הנתיבים שהתורה קבעה אותה. ואתה חייב מחויב לאמצעים ולא רק למטרה. ברור, תמיד יכול לקרות האסון הגדול, כשאנשים מתקיים רק עם האמצעים ובכלל שוכחים את המטרה. כן, ואז בעצם המצווה הופכת להיות ערך של עצמה, ואז אנחנו יכולים להגיע לדברים שעליהם נשבר. אתם מבינים היטב לאן אני הולך. כן, אתה מגיע לכל מיני מצבים שהלב נשבר. ודאי צריכים לזכור את מטרת העל, אבל שוב, לזכור את מטרת העל זה בשום מנימה ולא להשכיח את האמצעים שהם המצוות, ואלה הנתיבים שהתורה דרשה יוכל ללכת בהם, ולא בשום דבר. זאת השאלה, שאלה שבה מציג מישהו במאמר, מאמר בעיתון טוב, בעיתון שזה יואב סורק, זה כן, שם ידוע, כן? הציב פעם את השאלה, ואני חושב שזאת שאלה נכונה. אדם כל ימיו מניח תפילין בכוונה גדולה ומכוון גם להכניס ולהשריש בליבו את ישועת השם כשיוציא אותנו ממצרים, וגם את קבלתנו, את עול המצוות שמופיע בפרשת שמע והיה עם שמוע, משריש אותם לליבו ומניח תפילין. ואדם הרי מניח תפילין, בסדר, וזהו. זה מה שהוא עושה ולא חושב על מה שמפנים מהתחלה ועד הסוף. והנה בואו נגיד להתברר אחרי 40 שנה שהתפילין של הראשון היה בהם איזה קוצו של יוד שפושל, והתפילין שני היו קשורות. אז מי קיים פה את המצווה ומי לא? כן, בואו נשאל את השאלה בצורה. אז מי קיים פה את המצווה ומי לא? אתם מבינים, השאלה היא שאלה אמיתית. מצד אחד ברור לך שכשאתה מתייחס לעסק בצורה פורמלית, אז השני קיים את המצווה, והראשון, הדבר היחיד שהוא עשה הוא ברך ברכות לבטלה. כן, זה הדבר היחיד שהוא עשה. מצד שני, אני יודע, יש למישהו לא רק שכל אלא גם לב. אז הוא אומר כבל. הראשון עשה את הכל, והשני לא עשה כלום. כלומר, כלומר, ההתלבטות בין השאלות האלה זה בעצם הדיון שלנו כאן. בסדר, אבל מכל מקום אנחנו עוברים ל-י"א י"א. היום אמר אדוני שלום, יען שלא הייתה זאת אמרו לא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרובה יקרא את הממלכה מעליך ונתתי עליה בדרך. אך בימיך לא ישנה למען דוד אביך, מיד בנך יקרא. רק את כל הממלכה לא יקרא, שבת אחד יתן למלך, למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרת. טוב, ביטוי למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרת יופיע לנו עוד לפחות שלוש פעמים בהמשך, ולכן כרגע נעזוב אותו, אבל בעצם נעשים פה שני דברים למען דוד. האחד, שבט אחד נותר בידו לכל ההמשך. הדבר השני, שהשם לא קורא את הממלכה מיד שלמה, אלא רק מיד בן שלמה. על הדבר הראשון שהזכרתי, השארת שבט, אנחנו נדבר עוד מעט. מה המשמעות, זה אני שואל אתכם, מהי המשמעות שהקדוש ברוך הוא קורא את הממלכה מנכדו של דוד ולא מבנו של דוד? מה לי בן הבן? שננתם לבניך, אז מה אומרים חז"ל? לרבות בני בניך, נכון? אז מה לי בן? מה לי מן הבן של הבן? למה זה, הדבר הזה חשוב למען דוד?
מה? אם יש בן שהולך אחריו, זה מקבל את
המלוכה של דוד. זה התשובה הנכונה והמדויקת, לא היחידה. כן, אבל קודם כל, מה שאמר אלעד, זוהי התשובה הראשונית שצריכים לענות פה, אחר כך נשמע מכם עוד תשובה. פשוטה יותר. אבל נבהיר את מה שאמר אלעד. השאלה היסודית של שופטים מול מלכים היא בראש ובראשונה שאלת הבן. אם יש איזשהו שלט, הוא אומר, כל אדם עלה, גמר את התפקיד שלו, מחפשים מישהו אחר. כלומר, השושלת היא מבטאת את מושג המלכות. שאלה גדולה, אני אומר, זאת שאלה שעלתה בזמנו בימי הביניים, אפילו לגבי ראשי ישיבות. נגיד ככה, כן, כלומר, השאלה, אתה מגדיר את כל הדברים האלה כאיזה מין מלכות, ואתה מעביר אותה בירושה, בעיה שקמת, בעיה שקמת עד היום בכל מיני מוסדות תורה וכו', וקיימת גם במוסדות אחרים, גם בבית המשפט קיים. אני מחלקת לבן איזה משרה וכל מיני כאלה דברים, זה הן דברים שקיימים בכמה וכמה מקומות. ואנחנו רואים את הממלכות שלידינו. חפס אסד הותיר את למרות שהיה נשיא, הותיר את סוריה, זכרונה לברכה, לבנו בשאר אסד. וזה נכשל. זה נכשל. והנה, הקדוש ברוך הוא קרא את הממלכה מיד בשאר אסד. נגדיר את זה ככה. חוסני מוברק, מוברק, בעצם כל המרד נגדו פרץ. ברגע שהוא רצה להעביר את המלכות לבנו, לגמל מובר. ושם באמת זה לא עבד. והיום הוא עומד למשפט על הריגת מפגינים ועל כל מיני כאלה דברים. עומד למשפט חוזר. וזה קרה, הייתי אומר, בכל מיני ממלכות, בכל מיני מקומות, הדבר הזה קורה. אפילו עכשיו, המועמד הרפובליקני מוביל מי הוא?
בוש.
הבן של בוש. כן? וגם שם כבר היה אבא ובן. כלומר, יש התופעות האלה איפשהו קיימות. ואני אומר, במקרא הדבר הזה מאוד מאוד ברור. אם אנחנו לוקחים את המנהיגים של ספר שופטים, אז מה שמאפיין אותם שלא היה להם המשך. אם אנחנו לוקחים את המנהיגים של ספר מלכים, פחות ממלכת יהודה, מה שמאפיין אותם זה כן היה להם המשך. ואם אנחנו שמים באמצע את ספר שמואל, אז מה מאפיין את המנהיגים של ספר שמואל? שהנושא הזה בסימן שאלה. כלומר, אין זה שאלי ניסה להעביר את המשרה לבניו. זה לא הלך. שמואל ניסה להעביר את המשרה לבניו. זה לא הלך. שאול באופן ברור מאוד ניסה להעביר את המשרה לבנו. בן נעבד המרדות, כי בוחר אתה לבן אישי על בושתך או על בושת הרבת אמך, כי כל הימים אשר בן אישי חי, לא תיקון אתה ומלכותך. אתה אשלח עבר אותה אליי כבן מוות. והסימן של הרביעי הוא דוד. אצל שלושה זה לא הלך, אצל הרביעי זה כן הלך. אבל העברת המלכות לבן היא בעצם שבועת השם למלכות אל דוד, וכאשר מלכותו של הבן מתקיימת, לא כאשר היא לא מתקיימת. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה לבטא פה שמלכות דוד מתקיימת, והוא קורא את המלכה רק מבן הבן ולא מדוד עצמו, ולא משלמה עצמו. לדבר הזה ניתן להוסיף תשובה אחרת, וגם היא נכונה. וכל העמל הגדול שאמרנו עליו בתחילת הספר, של דוד לטפח את בנו שלמה במלוכה, ואיך הוא מחנך אותו, ואיך הוא מגדל אותו לקראת העניין הזה, ואיך הוא מזריק לו יראת שמיים לפרידים, לקראת העובדה שהוא הולך ואתה, שלמה, בני ידע את אלו אביך, ועבדיך, ככל לבבות הוא מבין, הוא אומר, דורש וכל לבבות הוא מבין, ולקרוע את הממלכה משלמה, זה מה שנאמר, שרצו חכמים למנות את שלמה בין מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, באה דמותו של דוד והשתתחה לפני. כלומר, זה עדיין האדם עצמו. על פי התפיסה הזאת, כאמור, בן הבן, בעיקר אם ספק אם דוד הכיר אותו, יש הגדה שהכיר אותו, לא ברור הדבר הזה. אז זה כבר נחשב דבר אחר, אבל נעסוק יותר בדבר החשוב יותר, שבט אחד יתן לבניך למען דוד עבדי ולא יום שלהם ישר מחר. ויקם אדוני שטן לשלמה. את הדת האדומי משאר המלך ובדם. ראי ביהו דוד את אדום, ועלות יואב שר הצפה לקבר את הכלנים והיחקול שכר באדום. שש חודשים ישב שם יואב יכול את ישראל, עד יחריט כל זכר באדום. נפרד ויברח אדד, הוא ואנשים הדומנים, מעבדי אביו, איתו לבוא מצרים, והדד נער קטן. ויקומו ממדיין ויבואו פרן. ויקחו אנשים עמם מפרן, לא מצרים את פרעה מצרים ואת אל הבית, ולכם אמר לו בארץ נתון. וימצא הדד, חן בעיני פרעה מאוד, ויתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה. ותן לו אחות תחפנס את גנובת בנו, ויגמלאו תחפנס בתוך בית פרעה, ויגנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. הדד שבא מצרים כשכב דוד עם אבותיו וכימד יואב שר הצבא ויאמר הדד אל פרעה שלחני וילך אל ארצי ויאמר אל פרעה כי מה אתה עושה עמי ונך מבקש ללכת אל ארציך וראה אבל לא כשלך זוכים היה גומרים את רזון בן ידע שברח מת הדד עזר מלך תשובה אדנה ויקבוץ עליו אנשים וישר גדוד בהרוג דוד אותם הלכו את המסק וישובה והנחו את המסק ואיש לדן ישראל כולם יש לו מובד הרעה של הדד והיה גדול בישראל והם לא חלה ויורבה מנבט מן הצרדה ושם עם הצרועה אישה על בניים ולשלמה והיה עם יד במלך וזה הדבר שהרים יד במלך שלמה בנה בשר עם יד במלך שלמה בנה את המילוס ואת פרץ עיר דוד אביב ואיש הורבה מברכה והיה שלמה ענן כי יוסם לחם ויפקד אותו לכל סבת בית יוסף עד כל היגיון, את הקטע שקראתי עכשיו האחרון, לא הייתי צריך לקרוא, כמה זה כבר קשור הלאה, נכון? בכל הסיפור עם ירובעם ואחי השומנים. קראתי אותו עכשיו, ואני מתכונן גם להסביר את זה. אבל נלך על פי הסדר. ונתחיל אולי ממדרש חז"ל, מאותם מדרשים הנראים לנו הזויים למדי, בשעה שנסע שלמה את בת פרעה. ירד גבריאל ונעץ קנה בים ואותו קנה הוא בסופו של דבר הפך להיות רומי של איטליה מוכר אני חושב העניין וכלומר שאנחנו תולים את חורבן הבית לא את חורבן הבית הראשון את חורבן הבית השני במה ששלמה נסע את בת פרעה כן, באמת המגף האיטלקי די דומה לאיזשהו קנה שנעוץ בים, נכון? קנה שמתעבה, וזה נראה, זה מין משהו כזה שבאמצע תקוע בים בלי שאף אחד ביקש ממנו, נכון? המגף הזה. זה קנה שנעץ גבריאל בים כשנסע שלמה את בת פרעה. המשמעות היא שרומי, הממלכה העוינת לישראל, שחריבה את ביתנו, שערפה את אכלנו, נגליתנו מארצנו והרגה כל כך הרבה אנשים כל העניין הזה מתחיל מהחטא של שלמה שנסע את בת פרעה בואו ננסה לחבר את המדרש הזה למציאות על פי תפיסת חז"ל יש כנראה איזשהו קשר כמו במקומות רבים בין האות דלת לאות ריש אנחנו מכירים את אליסף בן דאואל שמופיע לנו גם כאליסף בן ראואל או כיתים ודודנים כיתים ורודנים אני יכול להביא כמה וכמה דברים על כאלה שקוראים בשמות הם קוראים גם במילים אני אזכיר את השיבולים הרקות רקות בקוף מים שבולים רכות בקוף?
שמולים
דקות. דקות, נכון? אני יכול להביא עוד מילים שהדלת והרש מתחלפות בגלל הדמיון ביניהם. כלפי מה הדברים אמורים? רומי ואדום. ובואו נוכיח את הדברים. יכול להביא לזה כמה ראיות. בואו נביא שתיים. נפתח רגע במלאכים ב' פרק ט"ז. פסוק ו' בעת ההיא השיב ריצי מלך ארם את אילת לארם. וינשל את הילדים מאילות וארומים, סליחה, ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום. שאלה לכלל הציבור, מה נכון, הקרא או הכתיב? מי אתם חושבים בא להתיישב באילת? מה נראה לכם?
אדום
זה הגיוני,
זה שם.
מה?
אדום זה שם.
לא שומע.
אדום זה ממש שם.
כלומר, אתה אומר בעצם כמו הקרי, נכון? אבל הרי כתוב, בעת ההיא ישיב רצין מלך ארם את אילת לארם. אז לכאורה מי שבא לאילת זה ארמים. או ארומים. מה אם כן תהיה הכרעה לדעתכם אין הקרא והכתיב? מה תהיה הכרעה בין הקרא והכתיב? גם וגם זה לא תשובה. מה?
מי שבא
לגור
זה מי שכבש.
נכון. כן, כלומר, השלטון, המנגנון, היה של ארמים. אבל האוכלוסייה שבאה להתיישב, כשהיהודים גרושו משם, הייתה אוכלוסייה של אדומים. אוכלוסייה של אדומים, והמקום נשלט על ידי ארם. ולכן זה יכול להיות ארם, זה יכול להיות אדום. ונראה אולי עוד דוגמה. בואו נסתכל רגע בשמואל ב' פרק פסוק י' ג' מלחמת דוד. ויעש דוד שם בשובו מהכות את ארם בגי מלך 18 א', מתקבל לכם על הדעת שהוא קרא את ארם ליד ים המלח? מה יהיה ארם לחפש ליד ים המלח? בואו נראה את הפסוק המקביל בדברי הימים. דברי הימים א', נדמה לי פרק ט"ז, אני לא בטוח. פסוק י' ב' ואבשי בן צוריה היקה את אדום בגי המלח 18 א'. כלומר בדיוק אותה מלחמה בגי המלח 18 א', במקום אחד כתוב ארם, במקום אחד כתוב אדום. שוב, זה לא בהכרח סתירה. מה באמת אתם חושבים יכול לעניין את ארם באילת ובגי מלח? מה? מפליג מדי. מה קושר את המקומות האלה לארם? מה שנקרא דרך המלך. שמופיעה גם בפרשת חוקה, דרך המלך נלך. כלומר, דרך שהולכת על גב ההר ומקשרת את ארם אל ים סוף. אחר כך אני אגיד אוניות לטי. תרשיש כלומר, אבל... לא לתרשיש, אוניות לשבא ואופיר, כן? כלומר, אבל הדרך הזאת באמת קשורה בארם, אבל ודאי שמי שיש שם זה אדומים. ארם ואדום זה מתחלף, ובאותה מידה מה עוד מתחלף? רומי ואדום, נכון? בעצם אותם אותיות רומי ואדום זה מתחלף. ואנחנו יודעים שחזל ראו כל הזמן באדום את הבסיס לרומי. זה ידוע לכם, קראו לרומי תמיד מלכות אדום, גם בפיוטים שלנו. רומי זו מלכות אדום. ובכן, בואו נגיד בלשון שלנו את ירד גבריאל ונעץ קנה בים. וממנו צמחה רומי. בו בזמן ששלמה נושא את בת פרעה, פחות או יותר, בינתיים מתגדל בבית פרעה מהדד האדומי. כלומר, מצרים נמצאת, על פניו נראה בברית עם ישראל, ולכן היו נישואים בין שלמה לבת פרעה. אבל בעצם היא בברית עם אדום, כדי שאדום יום אחד תצמח ותעשה לי רצון. כלומר, זה גדל, הוא מגדל את ראש הנחש אצלו, ממש כאשר בת פרעה נמצאת אצל שלמה. שוב, הוא כל הזמן גדל, וכאן כמה מילים, קודם כל על למה הוא ברח. כתוב כאן, כי שש ימים, כן, ויהי ביום דוד את אדום, בעלות יואב שרה שבא לקבר את החללים. ויך כל זכר באדום, אמרו לכם שיואב לא היה חלק מזקה או מצוות קבורה אחר, כן? גם לקבר את החללים פה, בעצם קודם כל להרוג אותם ואז לקבור אותם. כן, וכנראה באמת עשה שם איזושהי החלטה מאוד 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 יסודית, עד הכרית כל זכר באדום. הגמרא בבבא בתרא דורשת על זה שיואב למד מהמלמד שלו, הוא לא הקפיד על ההיגוי שלו כמו שצריך, ויואב כשהיה ילד התרגל להגיד תמחה את זכר עמלק. הרב לא הקפיד, אז שלא לבר גם יואב הרג אותו בגלל שלא יודע וכו', ואמרו שזה לא פועל אדום ולא על עמלק, אבל מכל מקום הבין שרק זכרים. קשה לי מאוד להניח רב שמלמד או שלא מקפיד שאנשים אומרים תמחה את זכר עמלק. מי יקרא כך? שום בן אדם נורמלי לא יקרא כך. כן, מה אתם אומרים? יכולתם לטעות בזה ולהגיד תמחה את זכר עמלק? נכון, שמעת איזה פעם? ניחשת. ניחשת היטב. הרב מרגליות אומר, כן? זה היה הבדל בין זכר וזכר. כלומר, בין סגול לבין צעירה. ומשל למה הדבר הדומה? ויעל אשנו כאשן הכבשן. כלומר, זכר עמלק, בשתי אותיות סגוליות, זה בהחלט יכול להתפרש כסמיכות של זכר. מקום מקום לעניין שלנו, זכר, להכחית כל זכר באדום, זכר זה לא בערך הכוונה, גם ויהרגו כל זכר שנאמר בשמעון ולוי בשכם. זכר זה איזשהו ביטוי ללוחם, זה מה שנקרא אצלנו גבר, נגיד. כלומר, לא איש, לא אדם, לא זה, אלא גבר. כלומר, אז זה בהחלט ביטוי לכם, את הכרית כל זכר באדום, הכוונה את כל החיילים. גם תמחה את זכר המלך, אם נראה זה כסמיכות של זכר, אז הכוונה בעצם את הצבא. בכל מקום הוא הכרית אותם שם, והדד ברח עם אנשים אדומים, הלכו למדיין, כבר ילדו מאדום, ברחו דרומה, נראה אדום להרי מדיין, ומשם הגיעו לפרן, שבו איתם אנשים, הגיעו את פרעה מלך מצרים, ופרעה מטפח את הדד האדומי. והדד שמע מישראל כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר השבה. שימו לב, זה שדוד מת שלא מספיק, מי מפחדים מיואב? יואב בימי שלמה הוא כבר שר השבה מודח, נכון? הוא כבר שר השבה שלא עובד. אבל כולם פחדים, כל חי לא כדאי להסתבך. כן, שמו לבד מפיל פחד, אבל כשמתו שניהם הוא מחליט ללכת אל ארצו, מבין שכבר לא נעשות נקמות והוא הולך לארצו. והוא קם כשטן לשלמה. ואני רוצה להסביר מהי המשמעות שהוא קם כשטן לשלמה. מישהו יכול לתת לי איזה פירוט? ובכן, יש לנו איזושהי טעות בסיסית בגלל מערכת הגבולות הקיימות היום, הקיימים היום. יש לנו איזושהי טעות בסיסית כשאנחנו מציירים לנו מה זה אדום. אנחנו רגילים לשני הקווים הבאים. צפון סיני זה אזור פחות או יותר, כמובן פה ראשי המציא מכלל, אבל אזור מישורי מדברי. דרום סיני, מקצת יותר צפון מאילת ואילך כלפי דרום, שם עד קרוב לשער המשך, כלומר עד קרוב לשפיץ, זה אזור הררי, אזור מאוד הררי, הרים גבוהים מאוד, עוברים את האלפיים ואפילו די הרבה. זו מאוד עברי, זו כמובן מאוד יפה. וכל זה נקרא בשם ההר הגדול, וכל הדברים האלה זה בעצם שרשרת אחת שנקראת במקרא הר צעיר או הר אדום. אתם רואים שכשעם ישראל יוצא מהר סיני, דרך איפה הוא הולך? 11 יום החורף דרך הר צעיר. עד קדש ברוך. כן, איזושהי דרך, כל שקל עם הסעיר, אולי עובד עם הגלותיו, אולי פחות. אני יודע, אבל כל האזורים האלה נקראים הר סעיר, וזה אדום. וכאשר הדן האדומי קם לשטן, ובעצם הוא מוציא את אדום לעצמאות, ומשחרר אותה מידי שלמה, אז מה שהדבר הזה עושה, הוא מנתק את ממלכת שלמה, מים סוף. נכון? הוא מנתק בזה את המלך שלו מים סוף. תראו כמה פעמים למדנו על כל העושר שהגיע לשלמה דרך המסחר שלו בים סוף, מאופיר, משבא, מכל המקומות האלה, כל משמעות הבריטי מלכת שבא, הכל הלך דרך ים סוף. אתה מוריד את ים סוף. כן, לאירופה לא היה יותר מדי מה להפליג. לא היה מה לעשות שם יותר. כן, המסחר עם ארצות העושר התקיים עם אופיר ועם שבא ועם כל הארצות האלה מסביב. כלומר, היום תימן וחלק מערב הסעודית, מחצבים, סמים, כן, מקומות מאוד מאוד עשירים. שהיו שם הנבטים, כל הזמן התפרנסו מזה שהובילו סחורה מערב הסעודית ותימן לאירופה. אבל בעצם כל העסק הזה עובר דרך ממלכת שלמה, כשהדד האדומי קם שם לשטן, מקים מערבים ופורע שיירות, ואז אנשים מפסיקים לנסוע, ובעצם הדרך מתנתקת. הרי שלמה כמובן מאוד מאוד נחלש כתוצאה מהעניין. היה כן אלוהים לו שטן את רזון בן אלידע, שברך את הדדעזר מלך צובה, אמר ויקבוץ עליו אנשים וישרדו דברו ודביותם ולכו דמשק נשבו וימלכו בדמשק. רזון, מישהו אולי רוצה לקרוא לו בשם אחר לרזון? מה? איך? איזה שם אמרת?
רצין.
יפה. רצין זה כנראה המשך של רזון. אני לא התכוונתי לזה כמעט שהתכוונתי עדיין לשם שלו. כלומר, רצין ורזון זה ודאי אותו שם, אבל אתה מביא לי אחרי הרבה דורות. אני מתכוון כאן באותו דור אולי. רזון זה גם חזיון. לא אומר לכם כלום. מה? וכן, בואו נהיה בהמשך ספר מלכים. תראו בפרק תתוו, פסוק י"ח. ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים ואוצרות בית אדוני את אוצרות בית המלך, ויתנה ביד עבדיו וישלחם המלך עשה אל בן הדד, בן תברימון, בן חזיון מלך ארם. ועכשיו אני אוסף למור, חזיון הוא כנראה רזון, והוא מקים השושלת בדמשק אחרי שהוא מרד בהדד עזר מלך צובה, כן? הוא מקים את השושלת בדמשק. בואו כמה מילים כבר לשמות אחרים. תברימון, מה השם הזה אומר לכם? סליחה? אתה מתכוון לזכריה. זה נכון, אבל זה לא מקדם אותי בעניין הזה. אבל אם למשל תזכרו בהפטרת תזריע, קוראים אותה אחת לשנתיים שלוש, הפטרת תזריע, ששם אומר נאמן לאלישע, לדבר הזה ישלח השם לעבדך, ובוא אדוני בית רימון להשתחוות. הוא משתחווה איתו וישבו בית רימון. רימון זוהי אחת העבודות הזרות הארמיות, כן? ואז יש לנו גם השם תברימון וגם הדד. הדד זה הבעל הארמי. גם כאן אצלנו כתוב את כל הרעה אשר הדד, כן? ואם כן, מה הנזקים שגורם רזון בן אלידע לשלמה? שהוא סטל לו? שוב, אני מזכיר, הדרך הראשית שהלכה במזרח התיכון נקראה דרך המלך. הדרך הזאת עוברת מארצות העושר הצפון-מזרחי מערמי, חידקל והפרט, חוצה את המדבר הסורי בתדמור, כמה עתיקות חשובות מאוד שקשורות לדרך הזאת, עכשיו חרבו עד היסוד על ידי דאש כשכבשו את תדמור, אני רוצה לכם לשמוע, והיא חוצה את כל המדבר הסורי, עוברת דרך דמשק, מדמשק היא הולכת עד סמוך אלינו, עולה על גב ההר ברמת הגולן, משם קצת יותר מזרחה חוצה את הירמוך, מטפסת לגלעד הצפוני, הולכת על גב ההר, יורדת לוואדי חסה שם באזור ים המלח, שוב עולה להרי אדום וממשיכה עד אילת. כשרזון בן אלידע כובש את כל המקומות האלה, דמשק ואת כל הגבים האלה, בעצם מנתק את מלכות שלמה גם מארצות הצפון. שוב אני מזכיר, ממלכת ישראל לא בנויה על אוצרות טבע. לפחות כפי זה נראה עד היום, אין לנו נפט. יש גז, אבל הגז בבית שמי המתיחות. כלומר, אין לנו נפט, אבל התכונות המובהקות של ארץ ישראל נותנות לה להיות מרכז מסחרי גדול. כאן זה ממש צומת דרכים. בין ארם לבין מצרים, בין ארם לבין ים סוף, בין מסופוטמיה, כלומר אשור, בבל וכל המקומות האלה, לים התיכון, וגם כמובן לים סוף וכל המקומות האלה. כלומר, כאן נמצאת ארץ שעיקר במסחר, וזה מה שאנחנו עושים גם אצל שלמה, ראינו את זה כל הזמן, יש כאן כולם סוחרים בארץ הזאת, וכולם אומרים את הכל. ברגע שחסמת את הנגב, כאילו חתכת את הקנה, ברגע שחסמת את דרך המלך, כאילו חתכת גם את הוושת. כלומר, בעצם שחטת את הממלכה מכל כיוון. וזה מה שקורה כאן. ראי סתן נזרק כל מיני שלמה, ותראה אשר הדת והארץ בישראל והמלוך עליו. ויורוב עם בן נבט אפרתי מן הצרידה בשם אמו צרועה, שהאלמנה העבד לשלמה, וירב יד במלך. זה הדבר שאומרים יד במלך. שלמה בנה את המילוס על יד פרד ציר דוד אביב, ואיש ובגי ברוך חיל, ויש לו מתנה כי יושם מלאכה, ויפקד אותו וחוסם את בית יוסף. אבל להערכתי הפסוקים האלה באים כאן, ואני עוד הוכיח את זה, ואותו דומפתים, לא בטוח שנספיק עכשיו, כנראה לא, אבל עוד נוכיח, הפסוקים האלה באים כאן, בגלל שבעצם הקדוש ברוך הוא הקים לשלמה כמה שתנים? שלושה. לא שניים, אלא שלושה. את הדד האדומי מדרום, את רזון בן אלידע בצפון מזרח, ואת ירובעם בן נבט, כאן מבפנים. וירם יד במלך, ומן הצרידה, לא לגמרי ברור, אבל מזוהה ממערב לרמלה. כלומר, באזור כבר, צפון מרמלה, באזור כבר שמתחיל לגלוש לכיוון התלמונים, אם זה אומר לכם משהו, כן? כל יישובי תלמון למיניהם. שקיימים שם תלמון, דולב, נריה, אני יכול לתת עכשיו את כל השמות, אבל יש שם הרבה מאוד. כאלה כל מיני נקודות, מחליאל ועוד רבים אחרים. אז שם מצפון מערב לרמלה, כשזה מתחיל לגלוש לשם, אז אנחנו מוצאים גם את העיר צרידה, עד היום, סהודה. כאן אני רוצה לומר בקטע, אז מכ"ו עד כ"ח, בקטע די מבלבל, כיוון שהפסוקים כאן לא יכולים להיות כסדרם. האם אפשר לקרוא שירובעם מרים יד במלך, ויהיה שלמה סגר את פרץ עיר דוד אביו, ואז מה עושה שלמה? מכיוון שהוא מרד, אז הוא מפקיד אותו על כל סבל בית יוסף. נכון? זה לא סביר. מסכים? מסכים איתי? כן. זה לא כמו בנמל, שמי שבורד ועושה ברובות, אז ממנים אותו תפקיד אותו היום. אז מלכות, מלכות. זה לא עובד. מי שמורד, מה עושים לו? מה? בואו נקרא את הפסוק הבא. שוב, גם בפסקה הבאה, הפסוקים לא כסדרם, זה עלול להטעות. ובואו נקרא את הפסוקים בדרך הנכונה. וירובעם בן נבט, טוב, בואו נקרא, אולי נתחיל ככה. ואיש ירובעם גיבור חיל, ויש לו מתנה כי יושם מלך האור, ויפקד אותו על סבל בית יוסף. וירובעם בן נבט, אפרתי מן הצרידה, ושאימו צרועה אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך, וזה הדבר שהרים יד במלך. שלמה בנה את המילות, סגר את פרץ עיר דוד אביו. זה אמור לסוף, ודאי שפסוקים לא יכולים לכתב ככה, אתה לא יכול לכתוב בפסוק הראשון והאיש ירובעם, ובפסוק השני להגיד שהוא אפרתי מן הצרידה ועם התולדות עמו, כן? אבל מכל מקום לענייננו זה אמור להיות סדר הפסוק. ועכשיו נמשיך. ובכן, אחרי שכתוב ההפקד אותו וחוסה בבית יוסף, ובכן, וירם יד במלך, מה הפסוק הממשיך את זה? ויבקש, פסוק מם, ויבקש שלמה להמית את ירובעם, ויקום ירובעם ויברך ויבוא מצרים אל שישה, ויקום ויברך מצרים אל שישה כמו מצרים, ויהי במצרים עד מות שלמה. כלומר, שלמה ביקש להרוג את ירובעם לא בגלל שאחיה שלמה קרא לו את הסמלה, הוא ביקש להרוג את ירובעם כהמשך ישיר למה שקראנו כאן, וירם יד במלך. למה הוא הרים יד במלך? נכון, כתוב שלמה, וזה הדבר אשר הרים יד. מלך שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד. למה אם שלמה בנה את המילו, זו היא סיבה למרוד? נחזור לפרק ת', נקרא קודם כל פסוק ת' ו', וזה דבר המס. אמרנו מס זה גיוס, כן, זה כוח אדם. זה דבר המס שהראה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת המילו ואת חמת אדוני ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. כבר הוא גייס אנשים ולקח אותם כדי לבנות את המילו. מתי הוא בנה את המילו? פסוק כ' ד', אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בהנהלה, אז בנה את המילו. מה, כאשר בת פרעה עלתה לבית שהוא בנה לה, אז הוא בנה את המילו. מה זה מילו? כן, נפתח רגע בספר שופטים פרק ת'. ויאספו, נכון, פסוק כבר, נפיל גם אחר כך, אבל כאן. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך, עם אלון מוצב של משכם. מה אנחנו יכולים להסיק מכאן על המילו? כל מיני שרים ואנשים מלכים, נכון? אלו שממליכים מלך. בהמשך יש לנו עוד פעם. במלחמה שעולים שם בעלי בית מילו, אבל מספיק לנו כאן במקום הזה. ובכן, מילו זה כנראה, בית מילו זה כנראה מושב השרים והנכבדים. אז אם כתוב, אז אך בת פרעה עלתה מעיר דוד, אז בנה את המילו, מה אנחנו יכולים להסיק מזה? שהוא בנה קריה שלמה לכל אנשיה של בת פרעה. שרתים, זה השרים, זה הסוכנים, ומי שמושל בשמה בעיר גזר, כל מיני כאלה, כן, מנה להם את בית מילה. ברור. בא יום ואומר, שלמה, עד כאן. גייסת אותנו לבנות את בית המקדש. גייסת אותנו כדי לבנות לך הבית. גייסת אותנו כדי לבצע את חצור וגידו וגזר. לא, הם צריכים לבנות את הקריה הזאת של בת פרעה. לא הסכים. ואז מרדו האנשים ואמרו לא. ולשלמה הייתה בעיה. ואם כן, עומדים כאן שלושת הסתנים האלה, כל אחד מסיבתו שלו. אבל די ברור שמלכותו של שלמה לקראת סוף ימיו מאוד מאוד נחלשת. זה גם יכול להסביר את המרד של בית יוסף בראשות ירובעם. כלומר, כל עוד המלכות של שלמה, הכל הולך טוב והכל הולך בסדר והארץ משגשגת ויש כלכלה והייתן המלך שלמה ואת הכסף ואת הזהב בירושלים כאבנים, אז מוכנים לקבל את כל השיגונות ואת כל השיגיונות של שלמה. אבל ברגע שמתחיל להיות קשה, אנשים מתחילים לשאול, רגע, מה פתאום? עוד רגע. זאת, אם כן, ההידרדרות שהולכת כאן, ולאט לאט, אחר כך אנחנו נראה שבאים לרחבעם, ואומרים לו, אביך הקשה את עולנו, ואתה הקל מעלם. בואו נגיד, כל עוד הכל משגשג, וכל עוד השלום פורח, וכל עוד אין שום בעיות, אנשים מוכנים לקבל גם את שיגונותיו של המלך, וצריך לבנות את זה, וצריך לבנות את זה, וצריך לבנות את זה, וצריך לבנות את זה. ברגע שמתחיל להיות קשה, פתאום אנשים מרימים את הראש למעלה ושואלים, רגע, מה פתאום?
מוסכם
עליך שהוא צריך לברוח?
כן.
יש לו מה רוצה להרוג אותו?
כן.
לא יודע אם היה מקום אחר. הוא צריך לתת שם את הדין כמו שאדם קנק למצחות. לא יודעים שיכולים להיות. לא, את הארמון הוא בנה, את כל המילו הוא לא בנה. זה אפשרי. זה בהחלט דבר אפשרי. הוא מרד. אף אחד לא מעניין למה הוא מרד, למה הוא מרד, אף אחד חוץ לארץ. ביקש מיטת מדיני, נתנו לו. לא יודע אם הייתה אפשרות לברות למקום אחר, אני מסכים שיש לי עוד אולי יותר לברות למקום אחר, אבל אני לא יודע אם זה היה אפשר. בכל אופן, לעניין שלנו יש לנו כאן שלושה סתנים, והנה בואו נקרא את את המשך הסיפור. ויהי בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים לצאת אחיה השילוני, נביא בדרך, והוא מתייצב בסמה חדשה ושני לבדם בשר. ויפול אחיה השילוני בסמה, אלוהי השאלה ויקרא 12 קרעים, ויאמר לירובעם קרא לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אני קורא את המלאכה מהשלמה ונתתי לך את 10 השבטים. שבט האחד יהיה למד דוד אביו, ומה ירושלים יהיה אשר בחרתי בהם בכל שבטי ישראל. דן של עזרו והשתחמו להשתור את אלוהי צידוני לכמו שלא אמרו למקום נעמוד ולא הלכו בלחי לעשות הישר ביניהם וחוקותיי ומשפטיי כדבי דבי. נסתפק בזה ותסכימו איתי שזו היא דרך מקורית ואפילו מוזרה לבשר למישהו מלכות על ידי שקוראים לו את הבגד. יד בגד זה איזשהו סימן לאבלות או משהו אחר. איך מבשרים למישהו שהוא יהיה מלך על ידי שקוראים לו את הבגד. מה אתם אומרים? אסף, אסף את אסף.
זה לא בשורה טובה.
מה?
אולי הנביא, כאילו זה לא בשורה טובה, זה בשורה טובה לירובעם אולי, זה לא בשורה טובה לעם ישראל.
זה יקרא את הבגד של עם ישראל, למה הוא קורא את הבגד של ירובעם?
את הבגד שלו, כן.
את הבגד של עצמו! אני עושה בשורה לא עוד טובה.
אולי זה איזושהי חליפה שהוא לובש כנציג של שלמה? אולי זה איזו חליפה שהוא לובש כנציג של שלמה?
אני לא חושב.
איך דוד קיבל את המלוכה שלו? קראו משלמה את הבגד של עצמו.
מה?
איך דוד קיבל את... איך הגיע
לשאול את הבגד. אז שיקרא לשלמה את הבגד. אומר לה, אחיה. טוב, כיוון שהשעה מאוחרת, אז אני אתן את התשובה. אם הייתי כותב את הפרק הזה בלשון העכשווית שלנו, אילו מילים הייתי אומר במקום והוא מתכסה בשלמה חדשה? והוא תופר לעצמו חליפה. לא מבינים את משמעות הביטוי. כשאנחנו רואים שמישהו תופר לעצמו חליפה, הכוונה, כלומר, מתכונן להיות שר, מתכונן להיות, במקרה הזה מתכונן להיות מלך. כלומר, הכל בא כבר בעקבות המרד. ירובעם מרד במלך שלמה. ירובעם היו לו כבר שיח ושיג עם כל האנשים שם בשומרון. וכולי, והוא כבר תופר לעצמו בגד ומתכונן ללכת ולמלוך. אבל איפה הוא מתכונן למלוך?
ירושלים.
הוא מתכונן למלוך על כל הממלכה, להדיח את שלמה ולמלוך. בעצם רוב העם מאחוריו, כמו רואים בהמשך. וכוונתו להדיח את שלמה ולמלוך. אולי לחכות, כמו שקורה בפעמים, אולי לחכות למותו של שלמה ולא לתת לרחבעם לעלות. ימים רבות מאוד, מרד פורץ אחרי שהבן מת פעם, אחרי שהמלך מת. לענייננו שלנו, אחרי שהמלך מת, הרבה פעמים, לפחות 5 פעמים, יש מגידות שפצו אחרי שהמלך מת. גם ירובעם. רצו למרוד בירובעם, ירובעם בסוף עשה הצהרות גדולות מאוד, רצו למרוד. אבל לא מרדו בו, במי מרדו? בבנו נדב בשנה השנייה למולכו, כלומר פחות או יותר אחרי שנת מלכות אחת. המשמעות היא שבעצם רצו למרוד בירובעם, רצו למרוד בבאשה. אז הרגו כעבור שנה, כלומר בשנה השנייה הרגו את אלה בן באשה. רצו למרוד במנחם, הרגו את פקחיה בן מנחם בשנה השנייה, כלומר יש לנו הרבה דברים. וממילא גם לעניין שלנו הוא מתכוון כמובן למרוד, אני לא יודע איך הוא ימרוד למה. בא אחיה, לוקח לו את הבגד וקובע אותו ל-12 קרעים ואומר, ידידי היקר, אתה לוקח רק 10. אז זה לא שהוא בישר לו כאן, שמע, אתה מקבל 10. מה הוא בישר לו? אתה מקבל רק 10. זו יום שם. אתה לא מקבל את כולך, כיוון שאני הבטחתי לדוד למען להיות, למען דוד עבדי ולמען ירושלים העיר השלוחה. אתה לא מקבל את כל המלכות. טוב, כאן עוד יש הרבה מאוד להבהיר, לא הספק לדבר על מען דוד עבדי ולא על כל השאר. אנחנו נראה את משרד השם, שבוע הבא אין שיעור, וכנראה אין שיעור, ושיעור הבא משרד השם עוד שבוע.